הסעיף או הפרק, לא יודע איך לקרוא לזה, על המקרא. והתחלנו כבר את העניין של הסברה, אבל נחזור אליו כדי קצת יותר להיכנס לעניין. אוקיי, אז בואו נראה. בעמוד תזיין בספר. אמרנו ששני המקורות הראשיים של ההלכה הם המקרא והסברה. באומרנו סברה, אין לנו מתכוונים למה שקוראים הפילוסופים בשם מושכלות ראשונים. מושכל ראשון הוא מה שאמיתותו ברורה לחלוטין לאדם, מבלי צורך בהוכחה. דבר שהאדם מכיר בו, ושהוא אינו יכול לחשוב אחרת. זה כבר מינוח קצת שונה. אינו יכול לחשוב אחרת, זה נשמע כמו משהו סובייקטיבי. אז זה לא באמת בהכרח אמיתי, אבל אני נאלץ לחשוב כך. זאת אומרת, אני לא יכול לחשוב אחרת. נראה עוד, נחזור לנקודה הזאת. כיום אמנם מתווכחים במדע האם המושכלות הראשונים, האקסיומות, הן מערכות הנחות שרירותיות שהאדם הניח, ובאותה מידה הוא יכול גם להניח הנחות אחרות ולהוליד מהן תוצאות, ואין לאלה עדיפות על אלה. או שבמושכלות הראשונים אכן יש אמת ראשונית בלתי מעורערת. תזיין. אך לוויכוח הזה אין שום טעם. ברור שבתור תרגיל מחשבתי אפשר להניח כאקסיומות גם סתם שתי הנחות שרירותיות, אפילו מגוחכות. ואם הן בלתי תלויות זו בזו, כלומר שאי אפשר להוכיח אחת מתוך השנייה ולא ממקום אחר, ניתן לבנות מהם, טוב פה יש קצת דיוקים אבל לא ניכנס לזה, ניתן לבנות מהם בעזרת חוק הסתירה מערכת של משפטים. זאת אומרת, אתה יכול להניח הנחות אחרות, אפילו אבסורדיות, ולגזור מהם, כל עוד אתה עקבי, אתה יכול לגזור מהם כל מיני משפטים. אך זהו רק תרגיל בהיגיון. באמת, המושכלות הראשונים הן האמיתות שהקדוש ברוך הוא נטע באדם, שכל אדם משוכנע באמיתותן. למשל, האקסיומה המפורסמת של אוקלידס, לפיה מכל קו ישר הוא נקודה שמחוץ לו, אפשר ליצור שני קווים מקבילים שלעולם לא ייפגשו. זהו מושכל ראשון הנובע מעצם תפיסת המרחב שהקדוש ברוך הוא נטע באדם. האדם אינו יכול לחשוב אחרת. מי שאומר שהוא יניח הנחה אחרת וגם היא יכולה להיות תקפה, מדבר על משהו אחר, לא על המרחב. למשל, כמובן לא המרחב הישר. למשל, הוא יכול לדבר על המעגלים שעל הכדור, שהרדיוס שלהם כרדיוס הכדור, ולומר שכל שני קווים כאלה חייבים להיפגש, שאין אפשרות ליצור שני קווים מקבילים. זוהי הגיאומטריה הלא אוקלידית, שאינה יכולה לבוא במקום המושכלות הראשונים של הגיאומטריה הרגילה, אלא שאפשר למצוא לה יישום במקום מסוים ששם היא כן תתאים עם המושכלות הראשונים. טוב, בעצם האמת שהיה צריך לראות את הכל, אבל זה ארוך מדי, אז אני אעשה את זה בכל זאת פסקה פסקה. כאן הוא בעצם מסביר למה הוא לא מתכוון כשהוא אומר סברה. זאת אומרת, הפסקה הזאת מוקדשת למה הוא לא מתכוון, אבל אני רוצה דווקא לדון בעניין הזה שאליו הוא לא מתכוון, כי גם עליו הוא אומר כל מיני דברים. אחרי זה נעבור למה הוא כן מתכוון. אז מה שהוא לא מתכוון זה מה שנקרא בדרך כלל מושכלות ראשונים או אקסיומות. ושם הוא טוען ש... יש כל הוויכוח במדע, אני לא יודע בדיוק, אפשר להתווכח בפילוסופיה, אפשר להתווכח האם ההנחות האלה הן שרירותיות או שההנחות האלה הן אמיתיות בהכרח. זאת אומרת, לכולם ברור שלאקסיומות אין הוכחה, אחרת זה לא היה אקסיומה. זאת אומרת, אקסיומה זה דבר שאין לו הוכחה, אז אשמח מה אני מניח אותן. אם אין איזה הוכחה, אז מי אמר שזה נכון? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לכאורה שתי אפשרויות, על פניו. אפשרות אחת, זה באמת שרירותי. זה לא טוען איזושהי טענה שכך באמת המציאות האמיתית, כך באמת העולם בנוי, אלא אני מניח איזושהי הנחה באופן שרירותי, וכל עוד אני עקבי איתה, אז אני בסדר. ומה שעומד מאחורי זה בעצם, זאת התפיסה שאומרת שהמציאות האמיתית עצמה לא נגישה לנו בכלל. ואולי במקרים מסוימים אפילו לא קיימת. תלוי באיזה תחום מדובר. ולכן, כל מה שיש לי זה רק להניח איזושהי הנחות שרירותיות כרצוני ולהישאר עקבי איתן. עכשיו, כאן די ברור שאם תופסים את הנחות היסוד באופן הזה, אז הן מאבדות לחלוטין ממשמעותן, זאת אומרת, זה בסך הכל נשאר שעשוע אינטלקטואלי. זאת אומרת, זה בסדר, אתה עושה הנחות וגוזר מהן מסקנות, וזה יכול להיות מאוד משעשע ומאוד חכם ומאוד מעניין, אבל ככלי לתפוס את העולם או לטעון משהו על העולם, זה כמובן אין לזה שום משמעות. כל המשפטים שיוצאים מהאקסיומות שהונחו באופן שרירותי, גם הם שרירותיים באותה מידה, אין שום משמעות לכל העניין הזה, הן בתחום העובדתי, כשבתחום העובדתי בדרך כלל ההנחה היא שיש איזושהי אמת, רק אולי היא לא נגישה לנו, ולכן אנחנו עושים, מניחים הנחות באופן שרירותי. אבל בתחומים לא עובדתיים, למשל כמו בתחום המוסרי או בתחום האסתטי, אז בתחומים האלה כשאנחנו עושים שיפוטים אתיים או אסתטיים, שם אם אתה אומר שהדבר הוא שרירותי, אז זה יכול לנבוע לא מזה שהאמת לא נגישה לנו, אלא מזה שאין אמת. מה זה אמת? בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אמת במישור העובדתי, פירושו התאמה בין טענה לבין איזשהו מצב עניינים בעולם. כן? תוכן הטענה נמצא בהתאמה כלשהי למציאות שאותה הוא מתאר. אם זה בהתאמה, זה משפט, זה טענה אמיתית. אם אין התאמה, זה טענה שקרית. אז יש הגדרה מובנת, סבירה, למה נקרא אמת או שקר בהקשר של טענות עובדה. אבל בהקשר של טענות שיפוט, או אתי או אסתטי, זה לא משנה. טענות שהן לא טענות עובדה, מעבר לשאלה איך בכלל אפשר להגיע לאמת, השאלה היותר עמוקה היא האם בכלל יש אמת. כיוון שאמת, לפחות בהקשר העובדתי, פירושו קריטריון של התאמה. וכאן, כשאנחנו נרצה לשאול את עצמנו, האם זה מתאים או לא, השאלה היא מתאים למה. כשאנחנו אומרים, קובעים איזשהו שיפוט אתי, אנחנו אומרים אסור לגנוב, בסדר? מה פירוש הדבר להגיד שזה נכון? או שלהגיד שמותר לגנוב זה לא נכון. באיזה מובן זה נכון או לא נכון? זה מתאים לאיזושהי עובדה אי שם בחוץ או לא מתאים? זאת אומרת, זה המשמעות של נכון או לא נכון? איזה סוג עובדה זה אמור להתאים? ברקע הדברים יש את מה שקרוי הכשל הנטורליסטי, שאומר שאי אפשר לגזור נורמות או שיפוטים בכלל מעובדות. נגיד, אם אני רואה שהקיר הזה הוא לבן, אני לא יכול להסיק מזה שהקיר הזה הוא יפה. כי אני צריך להוסיף את ההנחה שלבן הוא יפה. אוקיי? זאת אומרת, בלי ההנחה נוספת, אם יש לי רק עובדות, הקיר הזה הוא לבן. אוקיי? זאת עובדה. איך אני קופץ מכאן לקביעה שהקיר הזה הוא יפה? אין לזה שום, זה תלוי בדעתי, אם לבן הוא יפה או לבן הוא לא יפה. אי אפשר לגזור את השיפוט מטענות עובדה. יש איזשהו פער בלתי ניתן לגישור בין הספירה העובדתית לבין הספירה השיפוטית או הנורמטיבית.
בעצם האובייקטיבי והסובייקטיבי.
מה?
זה בעצם ההבחנה בין האובייקטיבי והסובייקטיבי.
לא, לא, לא. זה לא בטוח. כי יכול לבוא מישהו ולהגיד, זאת שאלה גדולה איך, אבל ברמה המושגית לפחות, יש אנשים שטוענים שהמשפטים האתיים יש לגביהם נכון ולא נכון. מי שאומר שמותר לרצוח טועה. הרבה אנשים יגידו את זה. וגם הם יצטרכו אבל להסכים שהטענה שאסור לרצוח לא נגזרת משום עובדה. כי זה ברור, זאת עובדה לוגית. זאת אומרת, זה לא נגזר מזה. אז לכן, הקשר הנטורליסטי לא אומר אוטומטית שהטענה האתית היא סובייקטיבית. זה רק אומר שזה לא נגזר מעובדות. עכשיו, כמובן, מתבקש, השלב הבא, זה ניתוח קצת פילוסופי, אבל מתבקש לומר, טוב, אם זה לא נגזר מעובדות, זה סובייקטיבי. אבל כאן זאת נקודה עדינה, ואני בדיוק אליה אני מכוון. כי את הקפיצה הזאת אני למשל לא מוכן לקבל. זאת אומרת, אני לא חושב שזה נכון. אז עוד פעם, אז הטענה שהנחות יסוד הן שרירותיות, יכולה לנבוע או מזה שהאמת לא נגישה לנו, אין לנו הוכחה, או שהאמת לא נגישה, אין לנו יכולת לצפות בדבר, או לא משנה, מכל צורה שלא תהיה, או מזה שאין אמת בכלל. בהקשר העובדתי, בדרך כלל מקובל להניח, אני אומר שזה נשמע נורא מוזר להניח שאין בכלל אמת במישור העובדתי. בדרך כלל להנחה, יש אמת, או ששני קווים מקבילים כן נפגשים או שלא נפגשים. אין פה, זה לא יכול להיות שאין אמת. יכול להיות שהאמת הזאת לא נגישה לנו. אין לנו דרך לדעת. לך תדע אם תלך עם שני הקווים המקבילים עד אינסוף. לא, כן, זה סתם מילים, אבל נגיד שאתה הולך עם זה עד הסוף, האם זה בסוף נפגש שם או לא נפגש שם? אף אחד לא יכול ללכת ולראות. אז כיוון שכך, האמת פה לא נגישה. אבל זה לא אומר שאין אמת. בסדר? זה משהו אחר, כי זה מדבר על עובדות. כשאני מדבר על שני קווים, מדבר על קווים ממש בעולם שלנו, לא קווים במובן המתמטי ההיפותטי, ששם עדיין אפשר להגיד אולי שאין אמת, אלא קווים בעולם הפיזיקלי. בסדר? אז זה סיבה אחת למה להניח שהנחות היסוד הן שרירותיות. הסיבה שהאמת לא נגישה, זה בהקשר העובדתי. נגיד שבהקשר העובדתי אין בכלל אמת, אני לא יודע, זה מין איזה נונסנס שאני אף פעם לא הבנתי אותו. יש כאלה שרוצים להגיד את זה, אני לא מבין מה זה אומר. אבל בהקשרים השיפוטיים, ערכיים, כן, אתיקה ואסתטיקה, זה בדרך כלל התחומים האלה, שם כשאתה אומר שההנחות היסוד הן שרירותיות, זה לא בגלל שהם, לא בהכרח בגלל שהאמת היא לא נגישה, אלא אולי בגלל שבכלל אין דבר כזה אמת ושקר בהקשר הזה, לא רק שזה לא נגיש. ושם זאת כבר טענה יותר חזקה, בניגוד להקשר העובדתי. כיוון ששם, כמו שאמרתי קודם, אין קריטריון אימות. באימות באלף, כן? זאת אומרת, אתה לא... איך מגדירים בכלל אמת? לא איך יודעים האם זה אמת. אלא איך מוגדרת בכלל האמת? אפילו אם אי אפשר לדעת, אבל תסביר לי מה ההגדרה. מה ההגדרה של, של, של אמת בהקשר של טענה אתית או אסתטית? התמונה הזאת יפה. מה זאת אומרת? מול מה אני אמור להשוות את הטענה הזאת כדי לראות אם היא טענה אמיתית או שקרית? אין שום דבר איפשהו שם בחוץ, או לא יודע, באיזשהו מקום אחר, שהוא הקנדידט להשוואה הזאת. וכיוון שככה, זה לא רק שהאמת בהקשרים האלה לא נגישה לנו, אלא אין בכלל אמת בהקשרים האלה. כך אני אומר, יש כאלה שיתנו. וכיוון שכך, אז הנחות היסוד בתחומים הלא עובדתיים, הן הרבה יותר, יש נטייה הרבה יותר חזקה שם לומר שהנחות היסוד הן שרירותיות, פשוט בגלל שאין אמת, לא רק שהאמת לא נגישה. אוקיי, אז זה, אני עוד אחזור לזה, אבל זה בעצם מה שהוא אומר כאן, שההנחות הן שרירותיות, אז הוא אומר שהוויכוח, אז זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה, זה שההנחות האלה הן אמיתיות באופן טריוויאלי, מובן מאליו, לא צריך הוכחה להנחות האלה, וכיוון שכך, למרות שאין להן הוכחה, מה אכפת לי? אני צריך הוכחה לדברים שבלי ההוכחה, אני לא יודע אם הם נכונים או לא. אז בשביל זה נועדו הוכחות. אבל אם יש דברים שלגביהם ברור לי מאליו שהם נכונים, או לא נכונים, לא משנה, אבל אני יודע מה טבעם, גם בלי הוכחה, אז מה אכפת לי שאין הוכחה? הוכחה זה קביים, למי שלא יכול ללכת צריך הוכחות. אבל למי שמסתדר גם בלי הוכחות, הוא יודע שזה אמיתי, אז הוא לא צריך הוכחה. רק זה כמובן מעורר שאלה... מה? למה סובייקטיבי? לא, זה לא אומר סובייקטיבי, זה אומר שיש לזה ויכוחים. זה הרבה דקויות, אבל זה דקויות מאוד חשובות, כי עליהן יושבים כל הבלבולים בתחום הזה. סובייקטיבי פירושו שאתה מקבל את הטענה. אתה מקבל את זה שזה שרירותי בעצם, שכל אחד והנחות שלו, אבל פה אני מתקן קצת, או לפחות יכול להיות שזה לא סובייקטיבי. אתה יכול להחליט מה אתה חושב, אבל אני אומר, יש שתי אפשרויות. אפשרות שנייה אומרת, נכון, זה לא דבר מוסכם, יש לזה ויכוחים, אבל זה שיש ויכוח לא אומר ששני הצדדים צודקים או שאין אמת, אחד צודק ואחד טועה. גם בפיזיקה יכול להיות ויכוחים. למה? כי אנחנו לא יודעים מי צודק בינתיים. אולי בהמשך, כשנדע, אז יתברר מי צדק ומי טעה. העובדה שיש ויכוח שלעצמה לא אומרת שאין אמת. היא אפילו לא אומרת שהאמת לא נגישה לנו. אפילו זה לא. בינתיים, אנחנו לא יודעים.
באסתטיקה מאוד קשה לקבל את זה.
את מה? את הטענה זה אמיתי. לכן עשיתי את ההבחנה. תכף אני אגיע לכל זה. אבל אני אומר, האפשרות השנייה, נגיד, אז האפשרות הראשונה אומרת, הטענות הן שרירותיות. אמרתי בעובדות, זה בגלל שהאמת לא נגישה, אני חושב שזה יותר סביר. בהקשרים לא עובדתיים, זה בגלל שאולי האמת לא קיים, אין דבר כזה אמת בהקשר ההוא, או אולי שזה לא נגיש. זה לא טענה, X בריבוע שווה 4 זה משוואה.
זה לא טענה.
כשתציב שם את 2 זה יהפוך לטענה.
אני יכול לראות את זה שזה נכון.
מי שאוכל
את זה,
אני עושה
הוכחה, אבל הוא לא רואה את זה.
מה, X בריבוע...
דבר 2 בריבוע שווה 4. X בריבוע שווה 4 לא טוען שום טענה. זה משוואה. זה חידה. תגיד לי מי הוא ה-X שמקיים את X בריבוע. 2 בריבוע שווה 4. נו, אז מה השאלה שם? אז אם מישהו יגיד שזה לא נכון, אתה תסכים שיש פה, שאין פה אמת?
יש פה עניין. יש כאלו שיצרו לזה הוכחה, ויש כאלו שרואים את זה.
כן, בדיוק, זה מה שאני אומר, אז הוכחה זה קביים בעצם. אבל אם אתה ברור לך שזה נכון, אז מה אכפת לך שאין הוכחה? זה שאין הוכחה לא בהכרח צריך להטריד אותך. הוכחה זה אמצעי כדי להיווכח במשהו, להיווכח, זה בדיוק הוכחה, כדי להיווכח במשהו שבלי ההוכחה אני לא יודע אם הוא נכון או לא. ואם יש משהו שאותו אני יודע, שמה אני צריך הוכחות? זה כמו לשאול, מה ההוכחה שיש פה קיר? אני לא צריך הוכחות, אני רואה. כמובן, יכולים לבוא ולהראה, רגע, מי אמר שמה שאתה רואה נכון? אולי העיניים מתעתות בכלל? יכול להיות. אני לא צריך הוכחה לזה, לי ברור שאם אני רואה זה שם. בסדר? זה טיעון פגום? יכול מישהו לא לקבל אותו. אני לא אומר שזה הכרחי. אבל זה לא, אני לא חושב שזה טיעון פגום. בסדר? זה טיעון סביר. אז זאת אומרת שאני יכול לקבל טענות שהן הנחות יסוד, שאין להן הוכחה, ועדיין לא להגיד שהן שרירותיות. אני יכול להגיד שאין להן הוכחה, אבל אני מקבל אותן בכל זאת, כי זה טענות שהן כל כך ברורות לי שלא צריך הוכחה. בסדר? זה בתחום העובדתי. אוקיי? עכשיו, מה קורה בתחום האתי? זה כבר, או האסתטי. לא משנה, בתחומים שהם לא עובדתיים. בתחומים האלה זה כבר יותר קשה. כיוון ששמה באמת הערעור, הוא נובע מזה שאתה לא יכול להגיד, תראה, אני רואה. כמו שאני לגבי הקיר, כן? אני פשוט רואה שיש פה קיר. אני לא צריך הוכחות. אני רואה, וזהו, זה סימן שיש פה קיר. אבל בהקשר האתי או האסתטי, מה זה אתה רואה? אתה לא רואה כלום. אתה רואה את התמונה, אבל איך אתה רואה שהיא יפה?
גם את שני הקווים אתה לא רואה.
אוקיי, אני אגיע גם לזה עוד רגע.
יש דברים שכולם מסכימים שזה יפה.
אז מה אם הם מסכימים? אז כולם טועים.
כולם טועים.
כן, למה לא? אז מה? זה שכולנו בנויים באיזושהי צורה מסוימת, זה אומר שזה גם נכון.
לא כולם טועים, אלא זה סובייקטיבי.
אה? לא הבנתי. או שכולם טועים, או שכולם זה סובייקטיבי, לא חשוב. אבל זה שכולם מסכימים, זה לא הוכחה לזה שזה נכון.
אבל זה אומר שקיים משהו,
שיש להם בהשוואה.
למה? זה אומר שיקנו אותה.
משהו שאנחנו חושבים.
אתה אומר למישהו לסוחר, תשמע, מתוך השלוש תמונות האלה, תיקח את זאת, כי זאת יפה.
כן.
והוא ככה עובד איתך הרבה פעמים את הילד שלו, והוא רואה שהוא עושה ביזנס, זאת אומרת,
לא, אז פה אתה, אז אתה בסך הכל אומר שיש פה אמירה כלכלית. אני מכיר, זה בכלל לא סטייטמנט על התמונה, זה סטייטמנט על האנשים. זה סוג תמונה שאנשים ירצו לקנות במחיר טוב.
מה זה יפה?
לא, אז הפכת את יפה לטענת עובדה. כי מה שאתה טוען עכשיו זה טענת עובדה. טענת עובדה. את התמונה הזאת הרבה אנשים יקנו במחיר. בדיוק. זאת טענת עובדה, זה לא טענה אסתטית. אני מדבר על שיפוט. אתה הופך את השיפוט לעובדה. זה בדיוק הנקודה. זה בעצם להגיד שאין דבר כזה שיפוט. השיפוט הוא סובייקטיבי או שרירותי או לא משנה מה. בעצם למה מתכוונים? מתכוונים פה לטענת עובדה על אנשים. זה לא טענת שיפוט על התמונה. זה טענת עובדה על אנשים.
איך תגיד אחרת זה שאתה אומר שהיא יפה, מה המשמעות?
הנה אתה שומע. אז הנה את בדיוק שומע את הגישה הזאת שאומרת שטענות שהן שיפוטיות אין להן משמעות, הן שרירותיות, אין פה אמת ושקר. זה בדיוק לשם אני...
באמת עובדתיות.
בסדר.
מישהו שאומר שהתמונה יפה.
זה הכוונה. שכל האנשים חיים באשליה הזאת, זה יפה
ויקנו את
זה. כן, בדיוק. זה טענה במדעי המוח.
נעבור לאתי, זה יותר קשה.
נעבור לאתי. לא, גם את הטענה האתית, אותו דבר. למה? כל האנשים שהיא תשאל אותם יגידו לך שלרצוח זה רע. מה הבעיה? זה טענה תעובדה לאנשים.
אבל זה ברור לה, אבל לי לפחות ברור, אני לא יודע, אני חושב לכל אחד ברור, שהטענה הזאת היא טענה שהיא לא קשורה לזה עם כל האנשים.
או, לא, זה מה שאמרתי ליוסי. אתה הפכת את השיפוט לעובדה.
לא, אבל אני אומר, באסתטי זה יותר קל להפוך את זה.
אפשר להתווכח על זה. בסדר, אז אתה אומר באתיקה אתה מקבל, באסתטיקה, בסדר. אבל ברמה, הלוגיקה היא אותה לוגיקה. אתה יכול להגיד שפה אתה מקבל ושם אתה לא מקבל. אבל אני אומר, כשאנחנו מדברים על שיפוט, שאני לפחות, כשאני בהקשר הזה מדבר על שיפוט, אני לא מתכוון לטענות עובדה על בני אדם. בסדר? יכול לבוא משהו ולמה, טוב, אם אתה לא מתכוון לזה, אתה סתם אומר דברים שרירותיים. בסדר. אבל אני לא מתכוון לטענת עובדה. קודם כל מבחינת מה משמעות המשפט. משמעות המשפט, התמונה הזאת יפה, היא לא שהרבה אנשים יקנו אותה במחיר טוב. זה לא מה שאני מתכוון, עוד פעם מסנכרן את המילון. אני לא מתכוון לזה, אוקיי? אוקיי, עכשיו כשאני אומר את המשפט הזה, עכשיו יבוא יוסי ויגיד, טוב, אם אתה לא מתכוון לטענת העובדה, אז זה סתם עניין סובייקטיבי. אתה בעצם מדווח לי על רגשות שלך, זה הכל. אין לך פה, אתה לא טוען איזושהי טענה על העולם, אתה לא, אין פה...
זה
מה
שאומר.
אז עכשיו אני אומר, ובאתיקה, מה ששמואל שאל קודם, לגבי רצח למשל, כשאני אומר שאסור לרצוח, איך נתרגם את זה לטענת עובדה? שכל בן אדם שתשאל אותו האם מותר לרצוח יגיד לך לא? גם את זה אתה מתרגם לטענת עובדה?
שאסור לרצוח?
כן.
יש דברים שמותר לרצוח.
לא, לא, אני מדבר על בני אדם שאסור לרצוח אותם, לא על נידונים למוות. סתם, אתה הולך ברור. לא יודע, אני שואל אותך מה אתה חושב. לא, לא, עזוב, יש כאלה, אני מדבר סתם, אדם תמים הולך ברחוב.
ללכת לרצוח בן אדם כי אתה רוצה, יש לו משהו.
בגלל שההסתברות,
אתה רוצה לרצוח את השם
מהלך.
אבל מה זה לא צריך לרצוח? אני מדבר, עזוב את ההסתברות. אתה כבר משתמש במרחב המאורעות, אני שואל איך בנית אותו. מה זה אותם אלה שאסור לרצוח? מה פירוש אסור לרצוח אותם?
תתחיל מזה שיש אלוקים
ואלוקים ציבור. לא, אז רגע, אני רוצה לשאול את יוסי מה הוא אומר. הרי גם שם... אז סתם, אז עוד פעם... אז הפכת את זה עוד פעם לתועלת, אז אין בעיה, אני הכי בריון בעולם. אני הכי בריון בעולם, אותי אף אחד לא ירצח. אני הכי בריון. הכי בריון עם חומות ברזל ובריונים ששומרים עליי וטנקים, אף אחד לא ירצח אותי. מותר או אסור? לא, לא, בני אדם, בני אדם. בג'וק כן, בני אדם.
תלה, מותר למצוא?
לא, אני שואל בני אדם, יוסי, אל תקח אותי לתלה.
אל תבל רוצח תלה, אמרנו,
מותר למצוא. למה זה טעות? זה לא טעות. אחרי שהוא הרג את הבל בכלל, אותו אף אחד לא ירצח, כי אף אחד לא נשאר יותר. אז הכל בסדר, אלא שיטתך זה לא טעות. נו, אז אני שואל אותך. אתה הרי אומר שכל העניין הוא תועלתי. זאת אומרת שכל מה שאני לא רוצח אותו זה רק מישהו שהוא לא ירצח אותי. אז מה הבעיה אם אנחנו שנינו עלי בודד, אני ארצח אותו, אני אשאר לבד, אף אחד לא ירצח אותי. מה הבעיה? לא לזה מתכוונים, כי אני אבודד מדי. לא לזה מתכוונים כשאומרים אסור לרצוח. רק אתה יכול להגיד, וכאן אני חושב שיהיה יותר קשה להגיד, אולי אתה גם אומר את זה, שגם על טענות אתיות בעצם אין נכון ולא נכון. לא רק באסתטיקה, גם באתיקה אין נכון ולא נכון.
לא, ברצח למשל, אני הייתי מגדיר את זה כאינטואיציה טבעית אנושית.
כן, מה זה אינטואיציה טבעית? אני שואל, מה זאת פעם טענת עובדה? זה פשוט רוב האנשים חושבים. לא חשוב, אבל אתה עדיין משאיר את זה באופן של רוב האנשים בנויים באופן כזה שהם חשים גועל נפש מרצח.
זה אינטואיציה או אינסטינקט.
כן, בדיוק. או שאתה טוען שזה אמיתי, זה לא אותו דבר, אתה מבין? אם זה טענה על בני אדם, עוד פעם הפכת את זה לטענת עובדה. אז אחד לא בנוי ככה, הוא בנוי אחרת, והוא בעיניו אין בעל לרצוח. אתה מגנה אותו? לא. אני אומר, לא לזה מתכוונים כשאומרים אסור לרצוח. אבל אז באמת עולה שאלה קשה. על מה זה מבוסס? הרי עדיין, גם באתיקה ששם יותר קשה, נדמה לי, לרוקן מתוכן שיפוטי את הטענה הזאת, להפוך אותה לטענת עובדה. אבל הבעיה הלוגית קיימת גם שם בדיוק כמו באסתטיקה. מול מה אני משווה את המשפט אסור לרצוח כדי לקבוע אם הוא נכון או לא נכון? מה, באיזה מובן אפשר לדבר על זה כאמיתי או לא אמיתי? גם פה, במובן הזה, אתיקה ואסתטיקה זאת אותה בעיה. למרות שאני אומר, אני חושב שרובנו כשנבחן את עצמנו, נרגיש הבדל. אני אגב גם באסתטיקה לא מסכים. אבל גם מי שמסכים לאסתטיקה, באתיקה אני חושב שרבים לא יסכימו. ואז שוב פעם חוזרת אלינו השאלה, טוב, אז מה המשמעות של הטענה שהטענה אסור לרצוח היא אמיתית? באיזה מובן אמיתית? מה זה אמיתית? אתה רוצה עוד פעם לתרגם את זה לזה שאנחנו בנויים באופן כזה שאנחנו חשים גועל נפש מול רצח? בסדר, יש אחד שבנוי אחרת, והוא אין לו בעיה עם רצח. אני לא, אין סיבה לגנות אותו. אלא כן, אני בנוי באופן שמגנה אנשים שבנויים אחרת. בסדר, אבל אז רוקנו לגמרי את כל העניין.
זה שאסור לרצוח בטוח לא יסתי.
לא, הוא נובע.
תיתן לי ילד בעם שהוא נולד, ודאי לך אותו רוצח. זה לא בעיה.
נו, אתה נשאל עכשיו אז על מה
זה? אין אינסטינקט לא לרצוח.
נגיד, נניח, אני לא בטוח בזה, אבל נגיד.
זה דבר מרכז. זה דבר שמלמדים.
אבל אני שואל אם זה אמת או לא.
מה
הדעה של אמת? אמת, אם זה נכון, אם מישהו חושב אחרת, טועה.
אם אתה אומר לי, האם יש לבן אדם אינסטינקט שלא...
לא אינסטינקט, אני מדבר על טענה שיפוטית, לא על טענה עובדתית. האם יש לבן אדם אינסטינקט, אתה עוד פעם מתרגם את זה לטענה עובדתית. זה טענה מדעית, השאלה אם אדם נולד, אם אינסטינקט לרצח או לא, נגד רצח או לא. טענה מדעית, מעניינת, לא יודע. אני מדבר על טענה שיפוטית. האם אסור לרצוח זו טענה נכונה? האם אסור לרצוח? האם מי שאומר מותר לרצוח?
זה נכון, זה לא שאלה נכונה בכלל.
אני שואל...
אני שואל אם זה כדאי, אם כדאי
לך... לא, לא כדאי, לא. לא כדאי. אני שואל האם זה נכון.
אסור לרצוח מה?
בני אדם.
איזה, כל דבר... מה אתה...
בני אדם חפים מפשע, לא? עזוב, עכשיו אל תכניס אותי.
אחד שמבקש שירצחו אותו.
לא יודע, אבל יש אחד שלא מבקש לרצוח.
אני אומר לך, אחד אומר, תשמע, אני לא...
יוסי, זה לא רלוונטי.
זה
לא רלוונטי. אתה לוקח אותי למקומות שבהם אולי התשובה אם מותר או אסור לרצוח לא ברורה. בוא נדבר למקומות שבהם זה כן ברור, השאלה קיימת שם. השאלה קיימת על בן אדם רגיל, הוא לא אומר לך, תרצח אותי, הוא אומר, אל תרצח אותי, לא רוצה. אני אוהב את החיים, הוא לא עשה, לא חטא, לא פשע, לא כלום. אתה לוקח אקדח, יורה לו בראש. עשית משהו שהוא לא בסדר?
אולי.
מה זה אולי? כן או לא? מה אתה חושב?
אוקיי, אני אומר חצי.
לא, אין להוכיח.
ככה להוכיח.
זה בדיוק הנקודה. אני אומר, הוכחה אין גם פה. השאלה האם בגלל שאין הוכחה, רגע, השאלה האם בגלל שאין הוכחה, אני אוטומטית נגזר עליי להתייחס לטענות כאלה כטענות שרירותיות סובייקטיביות. זאת השאלה שאני מציב פה על השולחן. עכשיו, באמת מתבקש לכאורה להגיד מה שיוסי אומר, הוכחה אין לך, אז באיזה מובן אתה יכול לדבר על זה כאמת או שקר? אבל תשימו לב להשלכות, ועוד פעם, אפשר ללכת עם זה עד הסוף, זה עקבי. אבל תשימו לב להשלכות, וכל אחד שיבדוק את עצמו אם הוא מסכים.
איך קראו לו, הפרופסור הזו שהיה באוניברסיטת תל אביב, שאחרי זה היה באוסטרליה,
נו?
משה קרוי. גם איראן.
כן, אגואיזם.
גם איראן באותה במידה.
אגואיסטים.
כן,
אגואיסטים. אז הטענה שאסור לרצוח, מה שהיא מתכוונת לטעון, זאת לא טענת עובדה. מצד אחד. מצד שני, אין לה הוכחה, כמובן. וגם לא תוצאה של תצפית ולא שום דבר. עכשיו השאלה, איך אני מתייחס לטענה כזאת? אז עוד פעם, אם אני מתרגם אותה לעובדות, אז עזבו, אז עוד פעם הוקנתי את זה מתוך, אני לא מתרגם את זה לעובדות. נסכם על משמעות הטענה, לפני שאנחנו מדברים איך מתייחסים אליה. קודם כל, מה היא אומרת? המשמעות שלה זה שאסור לרצוח, לא שיש אצל בני אדם עובדות או נטיות, אני לא מוכן לקבל שום תרגום עובדתי. עכשיו אני טוען את הטענה הזאת, עכשיו אין, היא לא יוצאת מתצפית, אין לי הוכחה עבורה ולא שום דבר. האם בגלל...
אי אפשר לוכח.
כן, אין מול מה להשוות וכל מה שאמרתי קודם. אז עכשיו השאלה, איך אני מתייחס לסוג הזה של טענות? האם בגלל שאין הוכחה וזה לא תוצאה של תצפית וכו', באמת מדובר במשהו שרירותי? ואז אין ברירה אלא להגיד, טוב, זה נטוע בנו, עוד פעם נתרגם את זה לעובדות, כי אין משמעות לאמירה השיפוטית, אבל תשימו לב שהמחיר של הדבר הזה, מחיר המוסרי, זה, בן אדם יכול להגיד בסדר, אבל זה מה לעשות, זאת המציאות. המחיר המוסרי הוא שאם בן אדם בנוי אחרת, והוא לא, אין לו שום בעיה עם לרצוח, אז הוא בסדר כמוני, זאת אומרת, אין פה בסדר ולא בסדר. שאלה איך אתה בנוי, זה הכל. כי אין מושג, בסדר, זה הנקודה. כן, או בלי כבוד משפחה, סתם רצח. עזוב את כבוד משפחה, סתם רצח.
הוא חושב, ימינו שהוא עשה דבר נכון.
לא, אפילו אם הוא לא חושב שעשה דבר נכון, אז מה? הוא סתם בנוי, הוא לא חושב, הוא בנוי כך. הוא בנוי כך, הוא לא חושב, זה בדיוק הנקודה. הרי כמו שאין משמעות למה שאני חושב, גם אין משמעות למה שהוא חושב, מקפת לי מה שהוא חושב, הוא עושה את מה שהוא לא חשב. אז מה? כך הוא בנוי, וזה הכל. ברגע שאני מתרגם את הטענות האתיות לטענות עובדה, הן מתרוקנות מתוכן, מהתוכן האתי שלהם. הופכות להם טענות מדעיות, טענות עובדתיות. שאלה איך בני אדם בנויים, אפשר להתווכח אם הם כן בנויים כך, לא בנויים כך. שאלה לאנשי מדע, לבדוק את זה. אבל השאלה אם יש פה משהו מעבר לזה, זה בעצם מה שאני טוען, או שואל. אוקיי? עכשיו, כאן זה באמת הרבה יותר קשה. באמת, לאמץ את הדרך השנייה להתייחס להנחות יסוד. זאת אומרת שהן לא שרירותיות, אלא שהן מובנות מאליהן, ולכן לא צריך הוכחה. אני מקבל אותן למרות שאין הוכחה כי זה ברור לי, ההוכחה זה רק קביים. מה שאמרתי קודם, בהקשר העובדתי ניחא. אבל בהקשר הלא עובדתי, אתי ואסתטי וכדומה, זה הרבה יותר בעייתי. אבל כדי להבין את העניין הזה, בואו נחזור רגע חזרה להקשר העובדתי. כמו ששמואל העיר קודם, גם בהקשר העובדתי המצב לא פשוט. כי כשאני מדבר על שני קווים מקבילים שלא נפגשים, איך אני יודע את זה? אז אפשר... הוכחה אין, זה אקסיומה, אוקיי? תצפית זה לא תוצאה של תצפית, כי אף אחד לא הלך שם עד הסוף כדי לראות אם זה נפגש או לא נפגש. אז גם שם אין תצפית ואין הוכחה. כן. אז גם שם אין הוכחה ואין תצפית. גם בהקשר העובדתי, לא צריך להגיע למוסר ולאסתטיקה. כן? אלא גם בהקשר העובדתי, יש לנו הנחות יסוד שאנחנו מקבלים אותן, למרות שאין לנו הוכחה עבורן, והן לא תוצאה של תצפית. אז יבוא מישהו
לומר... אין לנו הוכחה, זה לא... אין דבר כזה, יש לנו הוכחה בלי הדבר.
כי אין הוכחה בלי הנחות יסוד.
זה כלי שלא עובד.
תמיד צריך הנחות יסוד, כן, ברור. זה פשוט. אז זה אומר שבעצם גם בהקשר העובדתי, אין שתי אופציות באמת להתייחס להנחות יסוד, לכאורה. רק האופציה שהן שרירותיות. נכון? מה שיוסי אמר קודם, לא רואים, איך תוכיח את זה? אז באמת, איך אתה מתייחס לאקסיומה ששתי מקבילים לא נפגשים? אז גם זה שרירותי. למרות שזה בטענה, אני מדבר על מקבילים בעולם שלנו, לא מקבילים מתמטיים, כן? אז זו טענת עובדה. אבל מי אמר שהיא נכונה? זה לא, אף אחד לא יכול לבדוק את זה, זה לא נגיש. לא ראיתי את זה, אי אפשר להוכיח את זה, אז זה שרירותי. אני חושב שפה רבים מאיתנו לא יסכימו כבר להגיד שזה שרירותי, נכון? אני מוכן לשים את הראש שלי שאם מישהו ילך עד הסוף הם אף פעם לא ייפגשו הקווים האלה. למרות שלא עשיתי את זה אף פעם כמובן. אני אחרי 100 מטר מתמוטט, אז ללכת אין סוף זה קצת...
אינדוקציה מתמטית זה לא?
אינדוקציה מתמטית כן, אבל אינדוקציה לא מתמטית לא. אינדוקציה מתמטית אי אפשר להוכיח את זה. אינדוקציה מתמטית זה דדוקציה. רק נקרא אינדוקציה כי קוראים לזה, זה פשוט דומה, אבל אינדוקציה מדעית, אתה מתכוון, הכללה.
אינדוקציה כמו ב...
כן, אתה רואה שני סוסים עם ארבע רגליים, אתה אומר לכל סוסים יש ארבע רגליים. זה אינדוקציה. אינדוקציה מתמטית זה הוכחה דדוקטיבית, זה לא אינדוקציה. אז פה, אין פה הכללה, אני לא חושב שאני יכול לעשות פה איזושהי הכללה. אני מסתכל על זה, אני אומר, וואלה, זה בטוח שאם אני אלך עד הסוף גם כן זה לא ייפגש. איך אני יודע את זה? אז מה תגידו גם? זה שרירותי.
לא, אבל פה... לא, אבל פה זה מדבר על מציאות. זאת אומרת, ברור שיש משהו, או שזה נכון במציאות.
כן, לא, הגדרת האמת לא בעייתית פה. כן. אבל אני שואל, אבל אנחנו חושבים זה אמיתי באמת.
אבל שם, הגדרת האמת בעייתית.
גם היא בעייתית, כי כמו אתה יודע, אני מניח פה שיש איזושהי אמת, ואני מניח הוא גם תאמר על המציאות שלי. כן, מציאות זה גם כל...
לא, בסדר, אז אתה כבר מגיע לספקנות ממש.
לא משנה, אני לא רוצה כאן לספקנות. אבל זה על אותו משקל. גם על האמת זה אינטואיציה שיש לי על הקיום.
אבל זה כבר... זאת הפשטה פילוסופית שאני לא רוצה להיכנס אליה. זאת אומרת, אפשר, כמו שאמרתי קודם, אפשר גם להרער על זה
שכשאם אני מסתכל... זה אותו עיקרון, זה אותו מכניזם.
אוקיי, בוא נראה אם זה אותו עיקרון. זה על זה אני מדבר.
חלק, במה שאתה רואה, אתה רואה שלא נפגשים.
גם שני קווים לא מקבילים במה שאתה רואה לא נפגשים. והם יכולים להיפגש דורה רחוק עם הזווית קטנה ביניהם. זה לא אומר כלום, אז מה? גם קווים שיש ביניהם זווית קטנה והם נפגשים אחרי 100,000 קילומטר. אתה בחיים לא תראה שהם נפגשים, אבל אתה כבר אומר שהם נפגשים,
אבל שחור... אם אתה מתאר לך בכלי מדויק,
כן, שהוא קטן. נכון, אבל מי אמר שהם לא נפגשים במקביל?
זה ניתן להוכחה.
מי אמר שאני נפגשים? זה ברור לך.
ניתן להוכחה על בסיס האקסיומות.
כמו עם ארבע רגליים.
לא, ברור. אני שואל מה האקסיומות.
נפגשים עד עכשיו, אז הם לא יפגשו בעוד
שלמים. אז גם אלה שהם זווית קטנטנה והם נפגשים רק אחרי 300,000 קילומטר, אז הם לא נפגשים.
נכון לחשב, אבל מי אמר זה נכון?
שמה?
שהם יפגשו. כן. לא ראית, לא בדקת.
אתה יכול לעשות קנה מידה, אתה מקטין.
זה הכל בנוי על האקסיומות של הגיאומטריה. בלי האקסיומות של הגיאומטריה לא יעזור לך כל המדידות.
אתה לא יכול
לקרוא את זה. כל החישובים. הכל מתחיל מהאקסיומות. האקסיומות בונות את כל הטריגונומטריה שאתה משתמש בה. הכל בנוי על הגיאומטריה. והגיאומטריה בנויה על האקסיומות שלה. אי אפשר לברוח מזה. אז בסופו של דבר, שימו לב שאותה בעיה שהייתה קיימת בהקשרים האתיים והאסתטיים, קיימת גם בהקשרים העובדתיים. זה נורא ברור. בסדר, אז אגיד לך בן אדם, לי נורא ברור שאסור לרצוח.
נורא ברור.
נורא ברור.
לרוב האנשים זה ברור להם.
נורא ברור לי.
לא פחות מאשר ששני קווים.
לנחנף ידיים אני יכול גם פה.
זה נערה למה שהוא כותב פה על הנחות. זה נשמע קצת בינארי איך שהוא כותב. או שזה ברור לך, או שזה ממש לא ככה. יש רמת ברירות שונה. זאת אומרת, זה מאוד...
לא, לא חשוב. כרגע אני לא נכנס לשאלה אם זה חייב להיות ודאי.
יש דברים שקצת יותר ודאים.
אני לא חושב שמתכוון דווקא לדבר על ודאות. זה אולי נראה בהמשך. אני מתכוון רק לומר, לא משנה, אפילו אם זה לא ודאי, אבל אם אני חושב שזה נכון, אני יכול לחשוב שזה נכון גם בלי תצפית ובלי הוכחה, ועדיין לחשוב שזה נכון. אולי לא בוודאות, בסדר? אז לא. אגב, לגבי העולם, למשל, זה באמת לא ודאי. העולם יכול להיות שיש בו איזושהי עקמומיות קטנה שאני לא מרגיש אותה כשבא בטווח שסביבי. כמו שאנחנו יודעים שזה באמת נכון, בתורת היחסות הכללית.
הכללית,
כן. אז הבעיה שקיימת בהקשרים השיפוטיים קיימת גם בהקשרים העובדתיים, וזה דווקא טוב. למה זה טוב? כי זה אומר שמי שבכל זאת רוצה לטעון שיש הנחות יסוד בתחום העובדתי שהן נכונות, למרות שאין הוכחה ואין לא תוצאה של תצפית וכולי, יצטרך להסביר למה, על בסיס מה הוא אומר את זה. פה יש שתי אפשרויות. זה מתפצל נורא פה כל האפשרויות. יש פה שתי אפשרויות. אולי אין אחת, אני לא יודע, אבל זה... אפשרות אחת, הקדוש ברוך הוא נטע בנו את ההבנה מה נכון ומה לא נכון. כמו שהוא אומר פה חמש שורות מלמטה, המושכלות הראשונים הן האמיתות שהקדוש ברוך הוא נטע באדם, שכל אדם משוכנע באמיתותה. בסדר? אפשרות אחרת, ועוד פעם, אני לא חושב שזה שונה מהותית, זה להגיד שיש לנו יכולת לצפות בזה. מה ש הוסרל קרא צפייה באידאות, ראייה אידיטית. זאת אומרת, אתה יכול לצפות לא בדבר המוחשי שנמצא לפניך, אלא באידאות שעומדות מאחוריו. כשאתה מתבונן על סוס, אז דרכו, הסוס הוא כביכול שקוף, הסוס הקונקרטי הוא שקוף, ודרכו אתה רואה בעצם את אידאת הסוסיות. איך אנחנו עושים את ההפשטה של הסוסיות מתוך הסוסים? הרי האידאה של הסוס לא דומה לגמרי לאף אחד מהסוסים שאותם ראינו. נכון? אבל לפחות הנחה מקובלת היא שאצל כולנו אידאת הסוסיות בערך היא אותו דבר. זה אומר שזה לא תוצאה של תצפית פשוטה, אידאת הסוסיות. אלא זה איזושהי יכולת לראות מה עומד מאחורי הסוס הקונקרטי. איזה אידאה מופשטת, תיאורטית, עומדת בעצם מאחורי זה, או מתגלמת בסוס הזה. אוקיי? עכשיו, באותה צורה כנראה, יש לנו איזושהי יכולת להסתכל על שני קווים מקבילים, ולראות, לא בעיניים, זה בעיני השכל, בשפה של הרמב"ם במורה נבוכים, לראות באיזשהו מובן שהם לא ייפגשו. אני פשוט רואה. אני מסתכל על שני קווים מקבילים, אני רואה שהם לעולם לא ייפגשו. מה זה רואה? הרי לא הלכתי אף פעם, אני לא באמת רואה את שני הקווים האלה ממינוס אינסוף לאינסוף.
אתה רואה בעיניים.
כן. אז זה כשאני מדבר...
אם אני יכול לשים לך שני צמדי קווים, ורק אחד מהם מקביל, ואתה לא תוכל להבין.
לא.
רצוי אחד מגביל.
ברור, אני אומר, נתון לי שהם מקבילים. אני מסתכל, אני מעביר שני קווים, ובאות, כן.
אתה יודע שמדדו בכלי מאוד
מדויק. בדיוק, ששני מרחקים הם אותו מרחק, בשני מקומות זה אותו מרחק. כן. ועכשיו אני אומר, עכשיו ברור לי, מתוך זה, ברור לי שהם לא ייפגשו. ברור לי שהם לא ייפגשו. מה זה אומר ברור לי? אז או שהקדוש ברוך הוא נטע בי את זה, כי הרי בעיניים לא רואים את זה. והוכחה אין לזה. או שהקדוש ברוך הוא נטע בי את זה, או שיכול להיות שיש לנו איזשהו חוש שישי, איזושהי יכולת שהיא לא ראייה עם עיניים, אלא עיני השכל, מה שהרמב"ם קורא בתחילת מורה נבוכים, או הראייה האידיטית, או כל אחד קורא לזה באופן אחר, יש לזה כמה שמות בתולדות הפילוסופיה, שיש לנו איזושהי יכולת להסיק את זה בתצפית. עכשיו, למה זה חשוב להבין את הנקודה הזאת? כי זה בעצם אומר שכשאני אומר ששני הקווים האלה לא נפגשים, זה לא תוצאה של חשיבה. אם זה התוצאה של חשיבה, אז היה אפשר להגיד בסדר, כי ככה אתה חשיבה נעשית בתוכנו פנימה. בניגוד לתצפית, שזה הסתכלות על משהו שהוא מחוץ עלינו. אתה יודע? עכשיו, אם הדבר הזה הוא תוצאה של חשיבה, זה שהשני קווים מקבילים לא נפגשים, אז אפשר להגיד בסדר, ככה אתה בנוי, אבל העולם לא חייב לך כלום. מי אמר שהעולם גם הוא מתנהל כך. זה שאתה בנוי כך, זה יפה מאוד שאתה חושב כך. אבל זה שאתה חושב, זה לא אומר שכך זה באמת. ותצפית אין לך, והוכחה גם אין לך. הפתרון היחידי שיכול להיות לזה, אלא אם כן אתם מסכימים, זה שרירותי. אבל אם אתם לא, מאמצים את העמדה שהדבר הזה הוא לא שרירותי, אלא הוא נכון ומובן, באופן מובן מאליו, לכן אני מאמץ אותו גם בלי הוכחות, זה רק בגלל שיש לנו איזושהי יכולת להוציא את הטענה שהם לא ייפגשו מתצפית, לא מחשיבה. עכשיו, זה לא תצפית עם העיניים, כי בעיניים אי אפשר לראות את זה. זה איזשהו סוג תפיסה אחרת של המציאות, תפיסה עם השכל, לא תפיסה עם העיניים, אבל זה תפיסה של המציאות, זה לא חשיבה שנעשית בתוכנו, זה חייב להיות איזושהי אינטראקציה עם המציאות, הכרה בעצם, ולא חשיבה.
אבל זה לא...
אני אתן לך שני מוטות, ישרים באורך 20 מטר או 10 מטר, בחיים אתה לא תאמין אותם בצורה כזאת שהם לא יפגשו באחד.
ברור שלא, לכן אני לא מדבר...
אין לך מציאות, איזה כלי מדידה שתביא...
אני לא מדבר על שני מוטות קונקרטיים.
בדעות מדידה הקטנה הזאת זה מספיק, שעוד 30 קילומטר...
אני לא מדבר על שני מוטות קונקרטיים, אני מדבר על שני מוטות לא קונקרטיים.
זה הכל בראש.
אוקיי, לא. לא, אבל זה לא בראש, כי זו טענה על העולם. זו טענה על העולם שאם באמת יהיו מוטות מקבילים, באמת, לא משנה אם אני יכול לוודא את זה או לא, הם לא ייפגשו. עכשיו, פיזיקאים בדרך כלל מנסחים את זה כתהליך של גבול, לפחות ניסיונאים. תיאורטיקנים אומרים את זה כמו שאני אמרתי את זה. וניסיונאים אומרים שככל שזה, או ברמת הדיוק שזה מקביל, ככה אחד חלקי זה, זה המרחק שבו זה ייפגש. אם זה מתקיים, פירוש הדבר שמקבילים לא נפגשים. לא משנה שכל דבר נפגש, אבל...
אם אתה יכול
לדייק עד אינסוף, אתה כבר אומר, אתה כבר עושה את ההפשטה אחרי זה הלאה, אבל בעצם כך ניסיונאים נגיד מסתכלים, לא חשוב, אבל הקווים המקבילים ברמה התיאורטית, לא משנה, אתה צודק שאני לא יכול אף פעם לדעת במדויק האם המקבילים או לא, אני יכול לטעון שהם לא נפגשים אף פעם. אם מישהו אומר זה שרירותי, בסדר, אין לי מה להגיד לו, אולי אין לי איך להתווכח, הוא טועה לדעתי, אבל אין לי איך להתווכח איתו. אני רק מוכן להמר איתו על כל סכום שהוא ירצה, שאפשר ללכת כל מרחק שהוא ירצה והוא לא ימצא פגישה. אז אני מוכן להמר איתו אלף כנגד אפס.
אין כזה מציאות כזה.
מה זה אין שני קווים? מה זאת אומרת אין שני קווים?
שלא נפגשים אחר כך.
עוד פעם.
ב-40 קילומטר.
ב-40 קילומטר בטח שיש.
כן?
בטח שיש.
זה צריך לדייק בצורה
מטורית. בסדר, תדייק עם מדידות מאוד מאוד מדויקות. בטח שיש.
חום בעיה.
מה, בטח, ואם הם רחוקים, אז בכלל, מה הבעיה? שים אותם במרחק של קילומטר אחד מהשני.
יש פה המון כאלה, יש פה
המון כבישים. זה תלוי במרחק ביניהם, נו, מה, זה גיאומטריה פשוטה. תלוי במרחק ביניהם, מה זאת אומרת? אתה יכול לייצר קווים שבן אדם כל חייו ילך. תשים קרן לזר, אתה תמדוד, מה הבעיה? אפשר למדוד את זה? אני יכול לייצר לך שני קווים מקבילים שתלך כל חייך והם לא ייפגשו. אין שום בעיה לעשות את זה. אין שום בעיה לעשות את זה. אין שום בעיה לעשות את זה.
אפשר, אפשר.
שני קרני לזר, מה זאת אומרת? אין שום בעיה.
שני קרני
מספיק
לי שחרר
40 קילומטר
מיום
ב-19.99, לא מגבילים. מה זה אכפת לי המרחק?
לא, אתה לא
תמצא. תשים אותם אחד בתוך השני,
אותו דבר. זה עניין טכני. אפשר לעשות
דברים. בוא נשאיר מדויק שלך, ירח השם.
אבל זה גם לא חשוב איזה שום משמעות.
טוב.
יש כלל במשפטים סופיות הדיון בעניינים צדדיים.
כן, אוקיי. אז בקיצור, מה שאני רוצה לטעון, זה שאם אנחנו מאמצים את התפיסה השנייה ביחס להנחות יסוד, התפיסה שאומרת שהנחות היסוד הן לא שרירותיות, הן אמיתיות באופן מובן מאליו, לכן אני מקבל אותן גם בלי הוכחה, אז אפילו בתחום העובדתי, כשאני אומר דבר כזה, אני בעצם מניח שיש לי איזושהי יכולת לא חושית לצפות.
אבל גם אם אתה תהיה לבד, אז יכול להיות שיהיה לך משהו שהוא ברור מאליו, ואין לך הוכחה. ורק כשאתה תשאל עוד הרבה אחרים וזה יהיה ברור להם אליו, רק אז זה יהפוך להיות טענה של אמת.
גם אז לא יהפוך להיות טענה של אמת ודאית.
באותה מידה אבל שכשאתה יושב לבד אתה רואה את
זה.
בעיני השכל זה לדעתי זה לא פותר את הבעיה עד הסוף.
מה זה עד הסוף? אני לא מדבר על ודאות.
של אמת או לא
אמת? אמרתי קודם, אני לא מדבר על ודאות.
זה לא ודאי.
אני אומר שזה נכון, רמת הוודאות לא חשובה.
אז גם פה אמת
או שקר זה לא שירותי.
לא שירותי אני מסכים, אבל אמת או שקר זה לא.
לא, אמת או שקר זה תלוי איך אתה מגדיר אותה, אמת ברמה אחד.
כן.
לא יודע, לא, אולי זה לא. זה לא חשוב. אני לא מדבר על איזה רמת ודאות אני דורש מטענה כזאת. אני אומר, השאלה אם אני נאלץ להגיד ששרירותית. לגמרי שרירותית.
לא, לא.
זה מספיק לי. זה מה שנקרא בעיניי אמיתי. לא חשוב, אני לא צריך שזה יהיה ודאי. עכשיו, אם אני מקבל את זה בהקשר העובדתי, אז עכשיו נחזור להקשר הלא עובדתי. השיפוטים, האתיים והאסתטיים. אם זה כך, אז יש מקום להבין גם שם למה טענות כאלה יכולות להיות נכונות או לא נכונות. טענות אתיות ואסתטיות. אולי גם שם יש איזשהו סוג של תצפית שמניב טענות אתיות או טענות אסתטיות.
תצפית של עיני השכל.
בדיוק. תצפית לא בעיניים המוחשיות, אלא תצפית באיזשהו חושים אחרים. המצפון שלנו, מה שאנחנו קוראים, אולי זה איזשהו סוג של תצפית. רק שכאן כמובן צריך להוסיף עוד הנחה על המטאפיזיקה המתפתחת שלנו, ואתה צריך גם להוסיף שיש במה לצפות. לא רק שיש לנו אמצעי צפייה. אלא אתה צריך גם להניח שבמה הוא צופה, האמצעי המעופל הזה, כן? יש משהו שם בעולם שבו צופים. עכשיו, מה זה הדבר הזה? הדבר הזה איזשהו סוג של אידיאת הטוב, כמו שיש אידיאת הסוסיות או אידיאת המקבילות. הרי גם בקווים מקבילים אני לא צופה בקווים. אני צופה במקבילות, ברעיון של מקבילות. נכון? גם שם אני צופה באידיאה. אז במובן הזה, אם אני מסתכל על אידיאת האתיקה, אידיאת המוסר, אידיאת הטוב, אני רואה שאסור לרצוח, זה מובן מאליו, זה ברור. אז מי שמקבל, מי שרוצה לאמץ מושכלות ראשונים בהקשרים הלא עובדתיים, כמשהו שהוא נכון, מובן מאליו, ולכן לא צריך הוכחה, לא כמשהו שרירותי, אלא כמשהו מובן מאליו, פשוט יצטרך להמשיך את מה שראינו בתחום העובדתי, ויצטרך להניח שיש פה איזשהו סוג של תצפית. בסדר? עכשיו אמרתי שאפשרות אחרת זה להגיד שהקדוש ברוך הוא נטע בנו את העניין הזה באיזשהו מובן, אבל בהקשר האתי והאסתטי זה לא יעזור. כי בהקשר האתי והאסתטי, מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא נטע בנו? הרי אין בכלל, זה בכלל לא מוגדר להיות כן אמיתי או לא אמיתי, אז מה זה עוזר שהקדוש ברוך הוא נטע בנו? נטע בנו פיקציה. לכן, דווקא פה, נדמה לי שהמודל הזה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, אין לו שום משמעות. מה זה יעזור שהקדוש ברוך הוא נטע בנו את זה שאסור לרצוח? זה לא הופך את זה לאמיתי, זה הופך את זה למולד, זה הכל. אבל מולד כבר אמרנו קודם שזאת עובדה. כשאני אומר שזה אמיתי, אני מדבר שהשיפוט אמיתי.
זה אותו נטע בנו כמו הנטע בנו הראשון. זה פותר את הבעיה של הראייה, זה הכל.
אוקיי, אבל עדיין צריך, בדיוק, אז לכן אני בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא נטע בנו אין פירוש, הפירוש הוא שאנחנו יכולים לראות, לראות עוד פעם בעיני השכל, להתבונן באידאה כלשהי ולהסיק שזה נכון. לא, לכן אני אומר, אני אומר להפך, זה מה שאני אומר בדיוק, שהנטע בנו יכול להיות שזה פשוט משמעותו, ולכן אני אומר שזה לא שתי אפשרויות. אמרתי שלא בטוח שזה שתי אפשרויות בכלל. זה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, זה שיש לנו איזושהי יכולת בתוכנו, יש לנו, כמו שאנחנו יכולים לראות בעיניים, אנחנו יכולים גם להתבונן באידאות. יש לנו גם את היכולת הזאת.
זה המציאות היא שזה לא ככה.
מה זאת אומרת?
יש שבטים אוכלי אדם, יש לא חסר.
בסדר, הם לא רואים. הם לא רואים, הם עיוורים. יש גם אנשים עיוורים, אז בגלל זה הראייה שלי לא נכונה.
זה לא רואים. מה זאת אומרת הוא עיוור? הוא רוצח ואוכל בן אדם.
נכון, הוא עיוור לראייה המוסרית הזאת. הוא לא רואה.
הוא עושה ככה, כולה. כל החיות עושות
ככה. גם עיוורים לא רואים, אז זה אומר שזה בסדר לא לראות, שאין דבר כזה לראות.
כל החיות עושות ככה.
אז מה? החיות עושות ככה, אבל החיות אוכלות חיות, אני מדבר על בני אדם.
בני אדם החליטו לאט לאט שלא טוב לתשובה.
אז אתה אומר...
ולטובתה...
אז אתה אומר, אתה עוד פעם מתרגם את זה לטענת עובדה. אבל אני עכשיו שואל, האם אפשר לטעון טענה אחרת? לא הוכחתי
את זה.
המציאות, אבל הקשר לנטורליסטי אומר שהמציאות לא רלוונטית לשאלות.
למה אתה מחנך אותו
לרצוח?
התינוק שאתה,
זה כדאי
הוא, זה הכל.
אבל זה לא שאלוהים נטע בו לרצוח.
יוסי,
אם תיווצר
סיטואציה שזה כדאי
לרצוח, יוסי, תינוק ש...
אבל אם תיווצר סיטואציה שכדאי לרצוח, אז לרצוח זה בסדר?
יש סיטואציה שכדאי לרצוח?
תינוק?
אם אני
ואתה
באים
עוד
איזה, אני
מעלה פה.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תינוק ש... רגע, שמואל, תן לי רגע. יוסי, 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 בואו נתקדם. יוסי! זה רחוק קצת, אי אפשר. תינוק שנולד, גם לא יכול לענות לך על השאלה מה סכום הזוויות במשולש. ואם אף אחד לא ילמד אותו, אז גם כשהוא ימות הוא לא יכול לענות לך על זה. עכשיו כשהוא לומד שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, האם הוא לומד...
על התינוק עצמו?
עכשיו אני שואל, האם הוא לומד משהו ש...
רגע,
שמע מה שאני שואל לפני שאתה עונה. אני עכשיו שואל אותו אם סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות, הוא אומר, לא יודע. עכשיו אני מלמד אותו גיאומטריה. אחרי שאני מלמד אותו גיאומטריה, אני שואל אותו, תגיד מה סכום הזוויות במשולש? אבל אם 180 מעלות, מקבל 100. עכשיו השאלה היא, כשהוא אומר את ה-180, כשהוא עונה את התשובה הזאת, זה רק בגלל שחינכתי אותו לזה? או שאני פקחתי את עיניו? ואת קודם הוא לא ראה, ואני עזרתי לו לראות. ועכשיו הוא כבר מבין שזה נכון.
ועכשיו, אותו דבר, הוא פרופסור
נכון,
לא,
הוא לא יכול להוכיח את זה על, הוא לא יכול להוכיח את זה על מרחב ישר.
זה מה שלא, לא חינכת אותו מספיק.
מה זאת אומרת?
כמו שאתה יודע שיודע לך
אני לא יודע, אני את כל הסטודנטים שאני מכיר והפרופסורים שאני מכיר, אף אחד מהם עדיין לא אמר לי זה לא נכון. זה סכום הזוויות במשולש 180 מעלות. לא עניין של הגדרה, במרחב אוקלידי זאת אמת. זה לא עניין של הגדרה.
זה באמת, כשבין קווים עובר שני קווים מקבילים, זה אמת או
אקסיומה?
זה אמת, זה אמת.
אקסיומה
שהיא אמת.
אקסיומה שהיא אמת.
היא אמת.
אני אומר, זה שאתה, זה שתינוק נולד...
אחרת אני מציע לך לא לטוס במטוס. אני מציע לך לא לעלות על מטוס.
בוא נתקדם הלאה, בוא נתקדם הלאה. תינוק שנולד ולא רואה משהו או לא מבין משהו, יכול ללמוד אותו. עכשיו, כשהוא לומד אותו, אין פירוש הדבר שאנחנו מתכנתים אותו, לא בהכרח. לפעמים כן. לפעמים אנחנו פוקחים את עיניו. ואחרי שאנחנו עוזרים לו לפקוח עיניים, עכשיו הוא כבר רואה, וזה אמת. העובדה שתינוק לא ראה את זה כשהוא נולד, לא אומרת שהדבר הזה הוא הבנייה חברתית. או שזה משהו שרירותי, לא בהכרח אומרת. יכול להיות, אבל זה לא בהכרח. אתה יכול להגיד שאני פשוט עזרתי לו לפקוח עיניים. והאמת היא... שכשאתה, זה תמיד הטענה כנגד יחסיות מוסרית, מן שפעם דיברתי על זה, תמיד אומרים, תראה, השבטים באפריקה, אוכלי אדם וכל מיני דברים כאלה. האמת היא, אפילו עובדתית, למרות שאמרתי שעובדות לא קובעות שום דבר על מוסר, אבל אפילו עובדתית, תשימו לב, כשתרבות כזאת נפגשת עם תרבות מערבית, כמעט תמיד, היא הופכת להיות כמו המערבית ולא להפך.
חוץ מדי.
יש פה...
יש פה...
לא, 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 לא. זה לא תמיד.
כשבאים
מיסיונרים... כשבאים מיסיונרים לאפריקה הם לא היו הרוב.
את הראשונים אכלו.
את הראשונים אכלו ואת האחרים הם הצליחו לשכנע אותם.
תרבות המערב ותרבות המזרח. בוא ניקח...
איזה מזרח הרחוק?
לא יודע, סין ו...
לא, זה משהו אחר.
הסינים הופכים להיות יותר כמו אמריקאים במובן, בהרבה מובנים.
נכון, אבל זה משהו אחר קצת מאפריקה. זה לא בדיוק בתחום המוסרי, זה יותר בתחום של תרבות. אולי גם מוסר.
גם מוסר, ואני לא יודע מי
מרוויח. כל הדברים האלה, בואו נתקדם הלאה, כי אנחנו קצת מתעכבים מדי. מה שאני בעצם... ודאי שמותר. ודאי שמותר, אין שום בעיה. גם אני אומר זה מותר, זה רק לא טעים, זה הכל.
דבר לא טוב, הם עמדות האמריקאים.
לא, לא טוב, לא טוב לחך, לא טוב מוסרית. בכל אופן, הטענה שאני רוצה לומר, זה שיש שתי אפשרויות, כמו שהוא אומר, מה שהוא אומר בעצם, שתי אפשרויות להתייחס למושכלות ראשונים, או שזה שרירותי, או שיש לנו איזושהי יכולת לצפות בדברים האלה ולראות שהם נכונים, וזה חייב להיות כרוך באיזשהו סוג של תצפית. זאת אומרת, להניח שהדבר הזה מובנה בתוכי זה לא הסבר. כי אם זה מובנה בתוכי, וכאן אני חוזר לביטוי הראשון שלו, שהוא אומר, הוא אינו יכול לחשוב אחרת. אם זה מובנה בתוכי, אתה יכול להגיד שאני לא יכול לחשוב אחרת, אבל אתה לא יכול להגיד שזה נכון. וזה משהו אחר. ואם אתה רוצה לומר, זה נכון, לא יעזור שכזה, כמו, נגיד, פעם דיברנו, לפני שנים כבר, דיברנו על סולם ערכים. איך לקבוע סולם ערכים? בעצם יש פה בעיה נורא קשה באתיקה, בגלל שצריך מידה משותפת של הערכים כדי לקבוע מי מעל מי. נגיד, שמירת שבת ופיקוח נפש, אז הם מתנגשים. עכשיו, השאלה מי גובר על מי? אז בשביל לקבוע מי גובר על מי, אתה צריך לקבוע איזשהו סולם משותף, ששניהם נמדדים עליו, ואז אתה רואה מי יותר בסולם הזה מאשר השני. אם אין סולם משותף, אם זה incommensurable, כן? אם זה חסר מידה משותפת, אז אי אפשר להשוות אותם, אי אפשר לדרג אותם, כן? מה יש יותר, מים באוקיינוס או לא יודע מה, או מולקולות בשולחן. זה שאלה חסרת מובן. כי יותר מים באוקיינוס זה לא יותר עצמים, זה לא מספר. זה משהו אחר, משקל, נפח, לא יודע, תלוי מה אני מתכוון כשאני שואל. זה לא קשור, אי אפשר לשאול שאלה כזאת, זה לא נמדד באותה צורה. בסדר? זה חסר מידה משותפת. עכשיו, בהקשרים תורניים, למשל, פיקוח נפש דוחה שבת. זה שאלה שאני ככה, גם כשאני מלמד את הסוגיה הזאת, אז אני תמיד שואל את החבר'ה, כשאתם נתקלים בקונפליקט מהסוג הזה, כיוון שיש בעיה של אינקומנסורביליות, של היעדר מידה משותפת, זה אומר שבאופן מהותי אי אפשר לדרג. לא שאני לא יודע איך לדרג, לא שהדירוג לא נגיש אליי, אלא אין משמעות לדירוג, אי אפשר לדרג דברים עם מידות משותפות. עכשיו, יהיה פסוק שיגיד שפיקוח נפש דוחה שבת. זה לא עוזר כלום. אז יעזור. הפסוק אומר שפיקוח נפש דוחה שבת, זה לא יעזור. הקדוש ברוך הוא גילה לי, זה יכול לפתור בעיה של אם האמת לא נגישה אליי. היא קיימת, אבל אני לא יכול להגיע אליה. אז הקדוש ברוך הוא מגלה לי אותה. אבל אם אין דבר כזה אמת, גם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא יכול להגיד לי, האם יש יותר מים באוקיינוס מאשר מולקולות בשולחן, או לא.
אין משמעות.
בדיוק, אין תשובה לשאלה הזאת, היא שאלה חסרת מובן. אז לכן, זה לא יעזור להגיד שהקדוש ברוך הוא נטע בי, או גילה לי. זה רק פותר בעיות שיש להן תשובה, רק היא לא נגישה אליי. אז על זה אתה יכול להגיד את גזירת הכתוב. אבל בעיות שבאופן מהותי אין להן תשובה, לא יעזור גזירת הכתוב האלה. זה לא יפתור את הבעיה. יכול להיות שאתה יכול להתייחס לזה כאיזושהי הוראה התנהגותית. סתם, זה לא באמת גובר ולא כלום. אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה תמיד שתחלל שבת בשביל להציל חיים. לא שבאמת יש פה איזושהי קביעת סולם. אבל אם אתה מתייחס לזה כקביעת סולם, חייב להיות שיש משמעות לשאלה. אחרת לא יעזור שהקדוש ברוך הוא גילה לי את התשובה. עכשיו, גם פה אותו דבר. אם הקדוש ברוך הוא נטע בנו את האמיתות האתיות, בסדר? זה לא פותר שום בעיה. כי אם אין דבר כזה אמת אתית, אז מה זה עוזר שהקדוש ברוך הוא נטע בי? ברור, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אז ברור, הוא נטע בי את כל מה שאני חושב. זה טריוויאלי. ברור שהוא גם נטע בי את התחושה הזאת שאסור לרצוח. כמו שהוא נטע בי את כל מה שיש לי. הוא ברא אותי. נכון? מה זה אומר? זה שטויות, זה לא אומר כלום. אני עדיין שואל, הוא נטע בי, הכל נכון. עכשיו, השאלה אם זה נכון. אם אין משמעות לשאלה הזאת, זה לא יעזור גם להגיד שהוא נטע בי. אלא אתה חייב להגיד שיש משמעות לשאלה הזאת. איך יש? מול מה אתה משווה טענה אתית כדי לקבוע אם היא נכונה או לא? אתה חייב להניח את קיומה של איזושהי אידאה שעליה אתה צופה. ושל יכולת צפייה. זאת אומרת, איזשהו חוש שישי כזה, או צפייה לא חושית, או לא משנה שתקראו לזה. בסדר? את כל זה צריך להניח. ברגע שהנחתי כבר את כל זה, אז לא צריך שהוא נטע בי. כמו שהוא נתן לי יכולת לראות קירות, הוא נתן לי יכולת לצפות באידאות. בסדר, ברור, הכל הוא נטע בי, זה לא, אין איזשהו משמעות. הכוונה היא שיש לנו יכולת כזאת. אנחנו יכולים להבחין במה נכון ומה לא נכון. וזאת המשמעות של הטענה שיש משפטים שהם נראים לנו מובנים מאליהם, אז אנחנו לא צריכים הוכחות. נראים לנו מובנים מאליהם, נראים לנו מובנים מאליהם. הכוונה, אנחנו נוכחים לראות שזה נכון. זה הכל. אוקיי? אז זה המשמעות של הטענות האלה. עכשיו, להגיד שזה שרירותי, זה בעצם להגיד, בהקשר הלא עובדתי, זה בעצם להגיד שאין בהקשר הזה אמת בכלל, לא רק שהיא לא נגישה אלינו, כן? זה משהו אחר לחלוטין. בתחום העובדתי זה, כמו שאמרתי קודם. אוקיי. אז אלה שתי התפיסות שהוא מציב כאן, אבל הוא אומר, שבעצם הוא אומר, הוויכוח, מה שקורא לו, הוויכוח המדעי הזה, הוא משולל, אין לו שום טעם. למה אין לו שום טעם? כי ברור שבתור תרגיל מחשבתי אפשר להניח אקסיומות, תנחות שרירותיות ולגזור מהם מסקנות והכל. אבל ברור שמי שמניח ששני קווים מקבילים כן נפגשים, פשוט לא מדבר על מרחב אוקלידי. מדבר על מרחב אחר. זה הכל. אז מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם מניח כמובן את האפשרות השנייה. זה לא... משהו, הוא מציב שתי אפשרויות. או שזה שרירותי, או שזה מובן מאליו. ולכן אני מאמת את זה. אומר, אבל הדיון הזה הוא דיון היפותטי שאין לו טעם. למה? כי זה מובן מאליו. איזה מין טיעון זה? לא, אלה שתי האופציות לפרש.
זה האופציה הנכונה, הדיון הזה הוא סתם. כי כולנו יודעים שהתשובה הנכונה היא זאת.
בסדר, זה מה שאתה אומר. אני חושב כמו האופציה השנייה. זה מה שהוא אומר.
אני חושב, כולנו חושבים.
לא, לא בטוח שכולנו חושבים. אני לא יודע, אני שמעתי מהאנשים שאומרים לא ככה, הרבה אנשים. הנה, יוסי עכשיו אמר לנו. ההקשרים האתיים, לא לעורר את ה... יוסי עכשיו אמר לנו את ההקשרים הלא עובדתיים. בסדר, בסדר, וגם בהקשרים ההם אותו דבר.
הוא דיבר על
הכל, על הכל, מה ההבדל? השכלות ראשונים, בכל תחום שלא יהיה. אוקיי, אז זה, כל הפסקה הזאת זה מה שהוא לא מתכוון כשהוא אומר סברה. המושכלות הראשונים. אז למה כן? מה זה הסברה? נחזור לענייננו. הסברה שעליה אנו מדברים בהלכה איננה מושכל ראשון. בכל מקום שיש סברה, אפשר גם לחשוב אחרת. למשל, המוציא מחברו עליו הראיה. הגמרא אומרת שהמוציא מחברו עליו הראיה, סבראי, דקייב לקאיבה, אזיל לבי אסיה. כן, המוציא מחברו עליו הראיה, הכלל המשפטי, אם אתה תובע אותי, הממון אצלי, נטל הראיה הוא עליך. מאיפה יודעים את זה? מי בעל דברים ייגש אליהם, או פסוק או סברה. הגמרא אומרת, הסברה, מן דקייב לקאיבה, לייזי לבי אסיה. מי שכואב לו, שילך לרופא. אתה רוצה להוציא ממני כסף? אני לא רוצה כלום. אצלי יש את הכסף ואני מרוצה מהמצב. אין לי שום בקשות מבית הדין. אתה רוצה להוציא ממני את הכסף? כואב לך משהו, הולך לרופא. בסדר? זאת אומרת, אתה תדאג לזה שיהיה לבית דין סיבה לפעול. אתה רוצה שבית דין יפעל. תדאג לזה שתביא להם סיבה, שתניע אותם לפעול. אני לא רוצה שהם יפעלו. אני מבחינתי הולך הביתה כמו שהמצב הנוכחי. אז הסברה הזאת מה היא? זה מושכל ראשון? הוא רוצה לטעון שהדבר הזה הוא לא מושכל ראשון.
אז בעצם זה לא רוצה לנות לוודאות.
אני אחזור לזה עוד רגע.
הוא העביר
איזשהו
קו.
אני אחזור לזה עוד רגע, כי אני באמת, בדיוק בנקודה הזאת, אני חושב שאני לא מסכים איתו. זאת אומרת, הטענה הזאת, הוא אומר, היא לא מושכל ראשון, וזה מה שמתכוונים כשאומרים סברה. מה זאת אומרת, למה זה לא מושכל ראשון? הוא אומר, כי אפשר היה גם להגיד אחרת, זה לא הכרחי, זה לא מופרך. זאת אומרת, נכון שזה נשמע סביר, אבל יכול גם לבוא מישהו ולהגיד לא. אפשר להגיד אחרת, תמיד שיעשו הגרלה, אני יודע מה, לא יודע. יחלוקו, תמיד שמישהו תובע את השני. אז מה זה אומר בעצם? שמושכלות ראשונים זה משהו שהוא ודאי, והסברה פירושו משהו שהוא לא ודאי? זאת אומרת, הרף שמבחין ביניהם זה השאלה מה רמת הוודאות? אם זה ככה, אז באמת אני חושב שהחלוקה הזאת היא לא חלוקה מהותית. מה זה משנה? זאת אומרת, גם המושכלות, נגיד, אם הייתם שואלים אותי האם שני קווים מקבילים לא נפגשים, אני די משוכנע שזה נכון. להגיד לכם שזה 100% שאני שם על זה את הראש שלי? לא יודע, אני על שום דבר לא שם את הראש שלי. זאת אומרת, בן אדם תמיד יכול לטעות, גם דברים שנראים לא מובנים אליהם יכול להיות שהם שגויים. כיוון שכך, אני די משוכנע שזה נכון, אני מוכן לאמר 1,000 כנגד 1. אבל להגיד לכם שזה פשוט ברור לחלוטין, זה שטויות, זה חייב להיות נכון, לא יודע, אני לא...
הוא חילק פה בין דברים שכנראה שרוב אנשים יסכימו עליהם לבין דברים...
בדיוק, אז בעצם יוצא שהחלוקה הזאת בין מושכלות ראשונים לבין סברה היא לא חלוקה מהותית. אתה אומר, יש דברים שכולם מסכימים, או דברים שהם איכשהו מובנים מאליהם, נקרא לזה כך, לבין דברים שאפשר אולי להתווכח עליהם. למרות שעוד פעם, שימו לב שגם הטענה של המוציא מחברו עליו הראיה, אמנם סומכוס חולק עליה בהקשרים מסוימים, אבל נדמה לי שהיא טענה שמוסכמת, לא, אני חושב שעל כל מערכת משפטית בעולם. נדמה לי, אני לא מומחה משפטי, אבל ככה נדמה לי. זה אומר שבעצם כל בני האדם פחות או יותר מסכימים לטענה הזאת. בגדול, במקרים הרגילים...
איך הגמרא שואלת קודם כל, למה נקרא סבראי? אם זה דבר, למה נקרא סבראי?
הוא רוצה לטעון שאפילו על דבר כזה אומרים למה נקרא סבראי. אפילו על דבר שהוא לא ודאי.
אבל אם הוא לא ודאי, אז צריך קרא בשביל זה ודאי. אפשר להתווכח עליו.
זה גוף טענתו.
זה 70%.
זה גוף טענתו. גוף טענתו הוא שכשהגמרא אומרת למה נקרא סבראי, היא לא מדברת על מושכלות ראשונים של ודאי.
יש משהו שהוא די מסתבר, לא צריך בשביל זה קרא. אבל צריך קרא.
כי אנחנו משתמשים בשכל שלנו, גם דברים מסתברים זה בסדר גמור מבחינתנו, לא צריך ודאות מלאה, כי בן אדם לא יכול להיות בוודאות מלאה. אפילו אם יהיה פסוק, זה לא ודאות מלאה, אולי לא הבנת אותו נכון. בן אדם אף פעם לא יכול להגיע לוודאות מלאה, בן אדם תמיד, הטעות רובצת לפתחם. אז לכן, הטענה שלו בעצם מה שהוא רוצה לומר, זה שזה אפילו דברים כאלה, לא רק מושכלות ראשונים. נדמה לי אם אני מתרגם את זה כך, כי אני לא חושב שיש פה באמת חלוקה אמיתית בין שני הדברים האלה. עכשיו, איך באמת אני מגיע למסקנה, בואו נסתכל על הדוגמה שהוא הביא. מאן דקייב לקייב, כן, המוציא מחברו עליו הראיה. מאיפה מקורה של הסברה הזאת? אז גם פה יהיו כאלה שיגידו, יתרגמו את זה לתועלות, לתוצאות, טיעונים טליאולוגיים. זאת אומרת, בשביל הסדר החברתי, שלא כל אחד יתקוף את השני ברחוב ויתחיל להוציא ממנו וזה, אנחנו נותנים עדיפות למי שאצלו הכסף. למרות שאלך תדע, אולי דווקא הוא השקרן, אי אפשר לדעת, אבל הסדר או ההיגיון המשפטי אומר שעדיף לקבוע את כלל ברירת המחדל כך, שהשני יביא ראיות. בלי זה אנחנו נשאיר את הכספים תמיד אצל מי שהם נמצאים. זה אפשרות אחת להסתכל על זה. ואז זה אומר שהטענות מהסוג הזה, וכך בדרך כלל אגב רגילים לראות את זה, שהטענות מהסוג הזה הן בעצם טענות לא, זה לא נורמות. זה לא שבאמת נכון לנהוג באופן שהמוציא מחברו עליו הראיה נכון ערכית. אלא זה מועיל לנהוג ככה, פשוט כי אחרת יהיו תוצאות רעות. כן? בדיוק. כמו התרגומים המוסריים, לא לרצוח כי אחרת ירצחו אותי, או כל מיני דברים מהסוג הזה, לא בגלל שבאמת נכון לא לרצוח. אני עושה את האנלוגיה כדי שתראו שהדיון ממשיך גם לפה. בסדר? אני טענתי, פעם כתבתי איזושהי חוברת על דין מיגו, שבסוף היה נספח כזה על סברות משפטיות. מה? סומכו זה המון המוטל בספק. חולקים. אז שם בסוף כתבתי נספח על סברות משפטיות. והטענה שטענתי הייתה שהסברה הזאת שמאן דקייב לקייב לא נובעת מתועלת או מסדר משפטי, לא רק, כמובן יש גם את זה, אבל לא רק. איכשהו ברור שכך נכון. ברור שכך נכון. זה יותר נכון להשאיר את החפץ בידי מי שמחזיק אותו. עכשיו, אני לא חושב שאני יודע לתרגם את זה לדיני ראיות. זאת אומרת, אני לא חושב שאני מוכן לטעון שמי שמחזיק בחפץ יש סיכוי יותר קטן שהוא משקר מאשר מי שתובע את החפץ. לא נראה לי שאפשר להגיד דבר כזה, בטח לא תמיד. ולכן אני חושב שיש פה משהו שפשוט כל אחד שמסתכל רואה שהוא נכון. לא בגלל חשבון התוצאות. תשאלו אנשים שלא משפטנים, והם לא חשבו על המשמעויות ועל התוצאות ועל הכל. אינטואיטיבית הם יגידו לכם את הדבר הזה, אני חושב. זה נראה נכון. רק מה? רק אנשים? אז היה לי ויכוח מר עם רבי יוסל שרייבר. זה היה מי שכתב את החוברת, אז הוא הביא את החוברת אליו, הוא חצה חוצץ נגד זה, ואני, היה לנו ויכוחים שם, איזה פינג פונג כזה. מודפס שם. הערות שלו והתשובות שלי וכו'. אז הוא בעצם, מה זאת אומרת, מה זה נקרא נכון? מה זה נכון? נכון, בעצם מה שהוא שאל בשפה פילוסופית, אם אני אתרגם את זה, מול מה אתה משווה את זה כשאתה אומר שזה אמת? במה צופים? מול מה צריך להתקיים כדי שאני אגיד שהדבר הזה נכון או לא נכון? אין במה לצפות. זאת לא עובדה. אז באיזה מובן אתה יכול לדבר על זה כנכון או לא נכון? הנה דוגמה קלאסית להסתכלות מהסוג שהוא שולל. זאת הסתכלות מהסוג שאומר, בעצם כל טענות הנורמה, טענות שהן לא עובדתיות, הן טענות עובדתיות מוסוות. זה בעצם עובדות מוסוות, זה הכל. אפשר לתרגם את הכל לעובדות. בסדר? לעומת זאת מה שאני הצגתי זה האפשרות השנייה, מה שרב גדליה נדל כותב פה, לא, יש איזושהי אמת נורמטיבית, לא רק במובן התוצאתי. זה לא נמדד רק במובן התוצאתי. אגב, אחת האינדיקציות לזה, כל אחד יחליט מה הוא חושב, כי אי אפשר להביא לזה הוכחות, אבל אני יכול להביא טסט קייסס שיעזרו לכם לגבש עמדה. אז תסתכלו למשל, כן, הזכרתי את זה, אני חושב, פעם, גם כן, יש לי כל מערכת בחירות, יש לי ויכוח עם הבן שלי. הבן שלי טוען שאין טעם ללכת להצביע. למה? לא בגלל שכולם עושים אותו דבר, זה גם נכון, אבל אני מדבר, אפילו נגיד שזה לא היה ככה, ושלמצביע אחד אין שום השפעה. את הסיכוי שיהיה לך השפעה זה רק אם מספר המנדטים של המפלגה שאתה חפץ בעיקרה חסר אחד. זאת אומרת, חסר מצביע אחד כדי להוסיף לה עוד מנדט.
כל אחד.
בדיוק. עכשיו, מה הסיכוי שצריך, אני לא יודע, 30,000 קולות למנדט? מה הסיכוי שיש להם בדיוק 29,999 על המנדט האחרון?
רק כמו בדיוק, כל החברים שלו בכיתה,
לא, לא, אחד, אחד, אני מדבר רק אחד, רק אחד. בסדר? אז אני שוקל לעצמי האם ללכת להצביע. הסיכוי שאני אשפיע הוא אפס, זה לא שווה להשקיע בזה אפילו 10 אגורות. הסיכוי כל כך קטן. בחיים לא נשקיע בדברים שיש להם סיכוי כל כך קטן. ולכן אומר, אין טעם לך להצביע, זה סתם בזבוז זמן. אז מה אומרים לו תמיד? יש לו ויכוחים תמיד עם כל העולם הזה, הוא וכחן ידוע. אז תמיד אומר לו, כן, אבל מה קורה אם כולם יחשבו כך? אבל זו טעות, זו טעות. למה? בגלל שאם כולם יחשבו כך, אז מה? כולם יחשבו כך ויעשו מה שהם עושים. אני, ההשפעה שלי, רק הקול שלי. נגיד שאני אחליט לא לעשות את זה. עדיין כולם יעשו את החשבונות שלהם ויעשו מה שהם יעשו. אז אחרי מה שכולם חושבים או לא חושבים וכן מקבלים את הטיעון הזה או לא מקבלים את הטיעון הזה, עכשיו אני מגיע לקבל את ההחלטות שלי. והחלטות... ואני לא מגיע... נכון? 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 ועדיין זה לא חשוב. כי מה שהם מחליטים לא תלוי בי. אני מחליט באופן בלתי תלוי בהם.
אם כולם יעשו ככה, אז את כל שלך כן יהיה חשוב.
כי אף אחד לא ילך להצביע.
כן,
כן, אוקיי. אבל איננו הרואות בכל מערכת בחירות שזה לא נכון. זאת אומרת, יש די הרבה שהולכים להצביע, הקול שלי עדיין זניח. בסדר? אז לכן בעצם השיקול הזה שמה יהיה אם כולם יעשו ככה הוא לא נכון. זו טעות. כי אחרי שכולם, בסדר, אני גיליתי לכולם את השיקול הזה, עכשיו כולם יעשו את החשבונות שלהם, או שיחליטו להצביע או שלא, כל אחד וההחלטות שלו. אחרי כל מה שהם יחליטו, אני עכשיו לבד מחליט להצביע בלי לגלות לאף אחד, אם ללכת להצביע או לא. ודאי שאין לי שום השפעה. זה לא משנה, אם כולם יעשו ככה, זה יעשו, מה לעשות? אני לא רוצה שהם יעשו, לכן אני לא אגלה להם את החוכמה הזאת. אבל אני, כשלעצמי, יודע שאני חבל לי על הזמן. לבזבז על זה חצי שעה או שעה,
זה... השיקול הוא לא במשורה עובדתי, זה משורה ערכי.
או, עכשיו, בגלל זה אני מביא את זה. עכשיו, בכל זאת ישנה איזושהי תחושה שזה לא נכון לנהוג כך. עכשיו, זה לא רק פה, זה אותו דבר בהעלמת מס הכנסה. בהעלמת מס הכנסה, בסדר, תעלים 100 שקל או 1,000 שקל מס הכנסה. ביג דיל. באוצר המדינה לא ירגישו כלום, שום דבר לא יהיה חסר. כלום.
היה לך דוגמה שמיטה נראה לי כשדיברנו
נכון, על הקטגורים. המאמר, אז כתבתי מאמר על זה. הוויכוח על שמיטה היה ויכוח...
אבל להעלים מס הכנסה זה לגנוב מהציבור. לגנוב מהציבור, לגנוב אגורה ממיליונר.
אבל זה לא משפיע. לגנוב אמורה ממיליונר. אותה השאלה, אותה השאלה.
אסור לגנוב.
בסדר, זו השאלה, למה? מה שאסור לגנוב?
כמו צריך להצביע.
זה בדיוק הנקודה. אז הסימון נפל לי כשראיתי ויכוח, היה ויכוח בצוהר על שנת שמיטה. היה שם מישהו שכתב מאמר שלא ייתכן שדיבר נגד אוצר הארץ, רב של יישוב, והוא כתב שאוצר הארץ, המדיניות שלהם בשמיטה הקודמת זה היה. המדיניות שלהם הייתה, וגם היום זה ככה, שהם לא לוקחים יותר מחירה, אלא אם כן אין ברירה. אתם מעדיפים אוצר בית דין או כל מיני דברים, ערבה, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. אבל היתר מכירה זה רק מוצא אחרון. בסדר? והוא טען שלא ייתכן, צריך לקחת היתר מכירה, כי מה, אנחנו בונים, אז, כי צריך לעשות היתר מכירה, מה זאת אומרת, צריך לעמוד מאחורי היתר המכירה. אז עונה לו הבחור מאוצר הארץ, אומר לו, מה אתה רוצה? הרי ברור שהחבר'ה של היתר המכירה לא ירגישו את זה, האחוז האנשים שבאמת שומרים שמיטה ברמה הזאת הוא אפסי. מספר המגדלים שמגדלים יותר מחירה, כולם ימצאו קונים לסחורה שלהם, הם לא ייפגעו. החילונים יקנו, האלה שקונים יותר מחירה יקנו הכל. אנחנו רוצים להדר. מה הבעיה? אף אחד לא, זה בסדר גמור. אף אחד לא ייפגע מזה. אנחנו רוצים להדר, והם ימצאו פרנסה, והכל בסדר. אז מה רע בזה? אז הוא אומר, בסדר, אבל מה, אתה רוצה לבנות על חילונים? הוא אומר לו, כאילו, מה זאת אומרת? אתה מוצא פתרון הלכתי, ואתה בונה על זה שיש עבריינים, כאילו, או חפפנים, או איך לא תקראו לזה? אבל לא ייתכן. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? אני חושב שהוא לא ביטא את עצמו עד הסוף במדויק. מה שעומד מאחורי זה, זה אותו עיקרון שעומד מאחורי שתי הדוגמאות שהבאתי קודם. מה שנקרא הצו הקטגורי. הקטגורי על אימפרטיב, כן, של קאנט. הצו הקטגורי בעצם אומר שתעשה את מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. יותר דומה להילל, השאלה אם זה לא אותו דבר, כן אותו דבר, זה ויכוחים עתיקים. אבל, כן, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. אבל הכלל הוא שאתה צריך לעשות את מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. זה מה שמגדיר מעשה מוסרי, לפי קאנט. אוקיי? עכשיו יש לו מהלך ארוך להוכיח את זה, וזה לא מעניין, כי ודאי שההוכחה הזאת לא נכונה. אבל המסקנה, אני חושב שהיא כן נכונה. כן, זה שההוכחה לא נכונה, לא אומרת שהמסקנה לא נכונה. זאת אומרת, המסקנה, אני חושב שהיא כן נכונה. זאת אומרת, יש אינטואיציה נורא חזקה שזה נכון. עכשיו, שימו לב, הנקודה שהרבה אנשים מפספסים פה, זה שהטענה הקנטיאנית, תעשה את מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי, היא לא טענה מהסוג שאמרנו קודם, מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? כי מה יקרה אם כולם יעשו כמוך, הופך את זה חזרה לשיקול תוצאתי. קאנט יוצא חוצץ נגד שיקולים תוצאתיים במוסר. המוסר לא בא להשיג תוצאות טובות. יש מעשים מוסריים ומעשים לא מוסריים, זה מוסר של כוונות, לא של תוצאות. ולכן הטענה היא לא מה יקרה אם כולם יעשו כמוך, אלא בעולם היפותטי, שבו כולם נוהגים נכון, בסדר? מה לדעתך צריך להיות? האם מעשה כזה ינהג שם או לא? אם כן, זה מעשה מוסרי. אם לא, אז לא. נכון שבעולם הריאלי שלנו זה לא משנה. נגיד, נחזור לשאלת הבחירות. בשאלת הבחירות, התשובה היחידה שאפשר לענות לאחד כזה זה להגיד, תשמע, מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? אמרתי קודם, זה טעות, זה לא נכון. אבל מה כן אפשר להגיד לו? אם זה, אתה גם בעצמך לא היית רוצה שזה יהיה לחוק כללי. וכיוון שכך, אסור לך לנהוג כך. עכשיו שימו לב, זה לא טענה פרקטית. זה לא אומר שאם הוא יעשה את זה, אז זה באמת יהפוך לחוק כללי, כי זה לא. הוא צודק בזה. זה לא יהפוך לחוק כללי, האחרים ימשיכו להיות אידיוטים. זה לא משנה. אבל אם היפותטית, כולם היו נוהגים כך, זה נראה לך עולם מתוקן? אם כן, אז זה מעשה מוסרי. אם לא, אז זה לא מעשה מוסרי. זאת הטענה של קאנט. עכשיו, אני לא בא להתווכח אם היא נכונה או לא, אני רק בא להראות דוגמה לכלל מוסרי שהוא לא תוצאתי. אין לו תרגום תוצאתי. זאת אומרת, כי כל התרגומים התוצאתיים נכשלים, זה בדיוק הנקודה, אי אפשר לעבוד איתם. ובכל זאת ישנה תחושה שכך נכון לנהוג. אז מה זה אומר? אפשר להגיד סתם שטויות, זה אשליה, אין לנו תחושה בדויה, זה לא, תתעלם מזה. אבל מי שמתייחס ברצינות לתחושה הזאת, כמו יותר המחירה, כמו הבחירה, כל מיני דברים מהסוגת, הוא בעצם אומר, זה מה שעומד גם מאחורי זה שאנחנו, נגיד חייל דתי, לא ייתן לחייל חילוני לחלל שבת, למרות שהוא בן כובח הוא מחלל שבת. אז מה אכפת לך? לפחות אתה תשמור. ההנחיה ההלכתית בדרך כלל היא לא לעשות את זה. אני חושב שגם מאחורי זה עומד אותו עיקרון, אבל בכל אופן, הטענה שיש פה פעולה, לא, תחשבו על זה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. יש פה איזושהי פעולה שאי אפשר לתרגם אותה תרגום מעשי, לכן הבאתי את הדוגמה הזאת. ובכל זאת נדמה לי שלא מעט אנשים יגידו שכך נכון לנהוג, מוסרית. זאת אומרת, כיוון שאי אפשר לעשות לזה תרגום מעשי, אז זה אומר שהטענה המוסרית הזאת היא לא טענה מעשית סמויה, אלא היא טענה אתית. אז למה היא נכונה? כי המצפון שלי אומר שזה נכון, כי המצפון זה צורה, התצפית שלי על ידי התטוב אומרת שזה נכון. לכן זה נכון. זו תוצאה של התצפית הזאת על ידי התטוב, התצפית המוסרית, כן, בעיני השכל. אז הנה דוגמה, גם מנדקייב, אני חוזר לדוגמה שבה התחלתי, מנדקייב לקייב, כן, המוציא מחברו עליו הראיה. הנטייה המיידית זה להגיד, זה תרגום של עקרונות, של טענות עובדה, סמויות. בעצם אני עושה את החשבון מה תהיינה התוצאות, ולכן אני מעדיף לקבוע את הכלל הזה. אני פה מציע הצעה אחרת, אין לי דרך לשכנע אתכם בזה. כל אחד יצטרך להחליט, או שהוא רואה את זה או שלא, זה לא עניין של לשכנע. אם היה לי הוכחות, אז לא היה צריך שכנועים. אין לי. אבל אני אומר, אני רואה את זה כך, אני חושב שזה נכון. אני חושב שהרבה אנשים שמסתכלים על זה אומרים, כך נכון לנהוג. זה נכון. למרות שאין לזה, בהקשר הזה אולי יש, אבל בהקשרים אחרים אין לזה תרגומים עובדתיים. אז זה, אני חושב, רק לחדד את האפשרות שבה באמת מצדד רב דליה נדל, שיש מושכלות ראשונים בין בתחום העובדתי, כמו שני מקבילים, או, ובוודאי בתחום הלא עובדתי, ועדיין אפשר להתייחס אליהם לא כשרירותיים, אלא כנכונים. אין לי הוכחה. זה לא תוצאה של תצפית במובן הפיזיקלי הפשוט, כן, במובן החושי, ועדיין אפשר לראות את זה כנכון. יש פה נכון ולא נכון, ולא סתם עניין סובייקטיבי. ואני חושב שגם הקטגוריה שהוא קורא לסברה פה, הלא מוחלטת, אלא הסבירה רק, לא ודאית, גם היא, זה בדיוק אותה קטגוריה. התצפית הזאת בעיני השכל על ידי הטוב יכולה להניב גם משפטים לא ודאיים. לא להגיד, בעיניי סביר שכך נכון. לא שם את הראש שלי, זה לא 100%, אבל אני חושב שזה נכון.
פה יש הרבה יותר ספק.
תמיד יש ספק.
הדורות משתכללים.
לא, אין בעיה. תמיד יכול להיות שאני אתאה.
אתה רואה שיש אנשים שהם יותר...
תמיד יכול להיות שיש טעות, אבל זה שיש טעות לא יכול לסרס אותי. אני עדיין עובד עם מה שאני יודע. נכון? ואני לוקר בחשבון שאולי אני טועה. אבל גם דברים שהם לא ודאים בעיניי ב-100%, זה לא אומר שאני לא מוציא אותם מאותה התצפית שעליה אני מדבר. ואתה שהבדל בין התצפית בעיניים לבין התצפית האידאית הזאת. תצפית בעיניים איכשהו נראית לנו נורא נורא ודאית. גם כן אני לא שם על זה, זה לא 100%. אבל זה מאוד קרוב, זה נורא ברור. אוקיי? התצפית בעיני השכל פחות חד משמעית. אולי בשני מקבילים לא, אבל בטענות מוסריות, ודאי בטענות משפטיות מהסוג הזה של המוציא מחברו עליו הראיה, זה פחות חד משמעי. ועדיין נדמה לי, אפשר להתייחס לזה כטענות שהן טענות אמת, לא סובייקטיביות. רק האמת שאותה מניבה התצפית הזאת היא אמת לא ודאית. תחשבו על מצב שאתם צופים על מקום מאוד מאוד רחוק. ואתם רואים שם סוס. עכשיו, כיוון שזה רחוק, יכול להיות שזה חמור ולא סוס. אבל נראה לכם שזה סוס. זה תוצאה של תצפית. אבל כיוון שזה רחוק, אז התצפית לא ודאית. האם זה ממש זה שרירותי? לא, זה לא שרירותי. זה רק לא ודאי. לא ודאי ושרירותי זה לא אותו דבר. לא ודאי זה אומר, בסדר, אני לא 100% בטוח. שרירותי פירושו שזה סוס או לא סוס באותה רמת סבירות. אני לא יודע להגיד כלום על זה. בסדר? אז העובדה שמשהו תוצאה של תצפית לא חייבת להגיד שהוא ודאי. זה לא נכון. ובעיני השכל בדרך כלל התצפיות הן תצפיות ודאיות. להבדיל נגיד מהעיניים הרגילות שלנו. אוקיי, נעצור.